טוב, תקציר הפרק הקודם, התחלנו פה את אגדות החורבן והתפתחנו שם דיון וויכוח מסביב לקמצה מקמצה. הטענה המרכזית שטענתי בשבוע שעבר היה שהבעיה זה לא המעשה הספציפי של קמצה או שבעל קמצה, אלא הבעיה הייתה בדינמיקה של החברה בכלל. זאת אומרת, כזאת דינמיקה של מחלוקת, שנחלקו לכתות כתות, שכל החיים מתנהלים, האמת משלנו, שלא משלנו, זאת אומרת, תפיסה של כת, שאו אתה איתנו, או אתה נגדנו, ואי אפשר לאכול באמת, והבעיה הייתה לא חוסר הסכמה ענייני, אלא הבעיה הייתה שהם סבו בכלל לחיות יחד כעם משותף, הם פשוט סבו לקיים חברה משותפת, אלא אם אתה צדוקי, אם אתה, אתה בעד אתה מהקנאים, או אתה בעד אלו שרוצים להיכנע, או להשלים, כאילו אתה מהמשלימים או מהלוחמים, אז כבר אי אפשר יכול ביחד, אי אפשר לעשות ביחד וכולי וכולי. ואתה התפתח פה דיון ארוך עם שם הדים אקטואליים מסביב לזה. טוב, אני נשארתי מה לתפיסתי, אבל ברוך השם מצא לי אחרי זה גם תנא דמסייר. נקראים בו את המערב עכשיו. ויש לך להתבונן מה עשה קמצה, מה פישו, מה חטאו, שמעתי קמצה חב ירושלים. ויש לך לדעת כי הידי זה שהיה באותו הדור שנאת חינם ומחלוקת, ודרך המקום שיש בו שנאת חינם שלוקח לאוהב לחוק עם אחר ששונא אותו, וזה שערך מקמצה זאת האהבה עצמה היא חילוק ופירוד. ולפיכך, אוהב הזה נקרא קמצה. פה אני צריך לומר שהוא, יש לו תזה לגבי השמות, לדעתו קמצה זה משון קמצים, שכאילו אומרת, מרכיבים פירורים, כאילו, מרכיבים אטומיים, לאטומיים, זאת אומרת, לדעתו השם קמצה הוא עצמו מידע להתפוררות. רגע, זאת טענתו. אם יש כיתות, אי אפשר להשאיר רק את הרעים, אין רעים וטובים. אלא יש כיתות, כיתות, כיתות. זה לא שכאילו הצודקים זה מצוין, שיש כאילו, בעצם מה שאומר, אם יש מפלגה, מפלגה מלשון פלגנות, אז זה לא שיש מפלגה של טובים, מפלגה של רעים. עצם מושג המפלגה היא בעייתית בעיניו. או, שוב פעם, לא מפלגה מודרנית, אבל זה בדעתו. כדי זה שהיה אותו הדור שנאת חינם מחלוקת, בדרך המקום שיש בו שנאת חינם שלוקח לו אוהב לחלוק עם האחר ששונא אותו. אם יש ויכוח אידיאולוגי, אז אני לא צריך רק, אז אין רק יריבים, יש לי גם כן בני ברית. עצם הלקיחה הזאת הוא בעיניו הבעיה. וזה שערך מקמצה, זאת אהבה עצמה היא חילוק ופירוק. ולפיכך, רואה בזה נקרא קמצה, שאין זה רק להתקשר ביחד כדי לחלוק על אחרים. והנה הפירוד והחילוק למה מתחברים להיות אוהבים, אז זה הדרך, וזהו קמצה הוא בר קמצה. רק כי מי שיש במחלוקת על עצמו יותר גרוע. אז לכן הוא אומר שכאילו, אוקיי, מי שמחלוקת על עצמו יקרא בר קמצה, שמתחבר למחלוקת על קמצה. אוקיי, עכשיו, אז לכן, אני חושב שהוא צודק. זאת אומרת, עצם העמדה הזאת היא הבעייתית. טוב, עכשיו, מכאן נעבור להערה אחרת, מעניינת, של המערשה הפעם. וכאן מסביב לשמות, קמצה או בר קמצה, אז המערשה יש פה השערה, אולי מתבקשת אפילו. אפשר שהיה זה אב ובנו, כאילו קמצה ובר קמצה. ותא שליח ביניהם, וגם בלקנצה דעתה. אוקיי, אז עכשיו קודם כל יש לו פה הערה מעניינת, שואלת זה אולי דברים כפשוטה ממש, זה לא איזה שמות ספרותיים או נקרא לזה מרת או כינויים, אלא שכאן, שמדובר באב ובנו, קמצה ובל קמצה, שהדבר הזה מעניין, כי הוא מדגים את עומק המחלוקת. הוא מביא את זה פה בשביל מטרה אחרת, הוא מביא את זה בשביל להציע איך התבלבלו. אבל זה בעצם מצביע על עומק המחלוקת. עכשיו, אמרתי בשבוע שעבר שהדינמיקה שמתוארת כאן היא מאוד מאוד אופיינית למחלוקות אידיאולוגיות ובעצם דבר שמאפיין מאוד מחלוקות אידיאולוגיות, וכרגע זה לא משנה אם זה חסידים מול מתנגדים לפני 200 שנה או סוציאליסטים מול חרדים לפני 100 שנה, או כל מיני פונסים מחלוקות שהיו גם בימים אחרים במשך ההיסטוריה, שמחלוקות אידיאולוגיות הרבה מאוד פעמים חוצים גבולות. תקראו את הסיפור הקיבוצים בשנות ה-50 ושמשפחות לא מדברות, כי אחד הוא נקרא הפס הזה של הקומוניזם, השני הוא בפס השני וכן הלאה. לא מזמנתי גם מישהו שמת, שאחד לא ידבר מהשני בגלל שהוא במחתרת הזאת, במחתרת השנייה מת 200 מטר ימינה או שמאלה. ומאוד מאוד, זה אלף מת, הפירוד המשפחות מאוד אופייני לכך. ואז מה שתואר פה זה מציאות שמחלוקת מתגלגלת, שאב ובן לא יכולים להסתדר ביחד. אם קחים את המרשה, אז רואים פה עד כאילו הגעתם מחריפה מאוד את העמדה הזאת. כאילו האב והבן הם משתי סיעות שונות, והמערך שהוא החבר של אבא לא מסוגל לסבור את הבן בתוך עומד. עד כדי כך הכלים מתוחים. טוב, זה מרד הערה אחת מעניינת כאן. אני הייתי מוסיף כך, אם נשאל פה, אבל כרגע לא רוצה להיכנס פה לדרוש קמצה וקמצנות, אלא אני מתבין שגם יש פה דבר נוסף. כפי שרמסתי לפני רגע, עוד פעמים דווקא נקרא לזה הפיצוצים והדינמיקות הכי קשות הם לא בעמדות מאוד קיצוניות, כי כל אחד מקבל את זה שמישהו במדע אחר. ולפעמים זה כאילו בתוך כאילו כל הפילוגים בתוך המחנה פנימה, שהניואנס כזה או אחר, אז מתפצלים מרסיסים ורסיסי רסיסים. אז כאן זה לא קמצה או בל קמצה, זה לא כאילו אחד הוא בכיוון 180 מעלות שונה מהשני. בסך הכל בכיוון דומה. אבל התארתם האידיאולוגית של קאנט, זאת אומרת בל קאנט, ההפך, היא כחוט השערה כמעט אפשר לומר, שזה, הוא באידיאולוגיה של קאנט, הוא באידיאולוגיה של בל קאנט. אבל זה שוב, אני יוצר דינמיקה כאן שמחלוקת חריפה. שלישית, הייתי גם מוסיף, איך מתבלבלים ביניהם? אז כרגע הצעתי הצעה שהאידיאולוגיות מאוד קרובות, וככה מתבלבלים ביניהם. המרשה כמו מציע שמדבר בקשרים משפחתיים. יש אפשר גם מסתצי סיבה אחרת. אז ברגע שיש מחלוקת בצורה כזו, אז כמו, מה שאוכל כל חלקה טובה זה לא העמדות, זה לא הגישה העניינית. איזה דינמיקה, ובזה כולם יודעים אותו דבר. זאת אומרת שאבריטל אמר פה, התבטא פה ישר כמה פעמים, שסאטמר, הוא דיבר על סאטמר בגוש אמונים, אבל יש לנו משהו שקריב באיזשהו מקום, הטענה הקריטית יותר שלו הייתה ששמאל וימין, אם מסתכלים ככה, אז הם יוצאים 360 מעלות אחד מהשני, אבל מסתכלים ככה, הם בעצם, כאילו, מצד השני של הגלובוס, כאילו שמאל וימין בעצם נפגשים. כי דינמיקת מחלוקת יוצרת דמיון בין בעלי המחלוקת, בין אם זה שלילת החברה הקיימת, כל אחד רוצה להרוס את החברה ולהיות אותה מחדש בתוקף עצמו, שני מועסים בהווה, בין אם זה הם דומים בקיצוניות שלהם, כאילו עצם העמדה הקיצונית והעמדה הקיצונית היא, היא משותף הרבה יותר רחב, זאת אומרת אויב אידיאולוגי מימין ומשמאל, מהשמאל הקיצוני והימין הקיצוני בסופו של דבר מאוד דומים. הם מאוד דומים בזה ששניהם קיצוניים, בזה ששניהם רוצים כמו להרוס את המציאות הקיימת והאמת וכו'. ואז יש מקום קמצ ובקמצ, זה קל לבלבל ביניהם. זאת אומרת, חוץ מאולי העמדה העניינית, חוץ מהעמדה הספציפית, יש הרבה מאוד דמיון בהתנהלות, בגישה, ובעצם מרת, כששני קבוצות כמו כל הזמן נלחמות אחד בשנייה, אז הן הופכות להיות די, די דומות. עכשיו נחזור שם אל הגמרא. כי עכשיו את הזיל המזיל עדיקה, אוקיי, עכשיו מקווה אם דומה דיאנקה שמחלוקת, זה מה שחזל מתכוונים לסינת חינם, מה שאני לא אצלכם מה זה בשבוע שבא הוא לא אומר, אם אמרנו את הצורות, החזל אומרים בגלל מפורסמת שם ביום ש... בגדל שוב דמח הרפא ג' דברים שהיו בו ודזר גדל הריות שחות דמים וזה עד הלכתי כי קיצר כי קיצר מצא מסתרע אתה וכולי. אבל מקדש שני שהוא עוסקים בתואר מצוות וגמות חסדים פנימה חרב פני שאתה בו שנאת חינם ומתחל ששקויה שנאת חינם כן יש עבירות, אבל דז על גילי הריות הוא שפיכות דמים. זה כמו גמרת ידועה. עכשיו, מדוע שנאת חינם מתפסת כבעיה כל כך חמורה? כאילו, גילי הריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, אנחנו מבינים את חומרתם. מדוע שנאת חינם נתפסת כדבר כל כך קשה וכל כך נוראי שבעצם הוא שקול, מה שכבר אומרת שם למדך ששקולה שנאת חינם כנגד ג' עבירות ושבעצם מקדש שני למרות שהם צדיקים וישרים וטובים בגלל זה זה חרב. אז פה שצריך להתמקד בשתי נקודות. נקודה אחת, נתחיל מזווית הקדוש ברוך הוא נרצמת, או ראשת השכינה. בגבל הרעיות, נדמה שמערן מאיר את זה פה, גבל חמורות מאפיין שהתואר משתמש כלפיהם בביטוי תומה. שתמת ותתמו את הארץ, ותקיע עצמכם ותמכם אותה כאשר קראת הגוי אשר לפניכם, את... באמת, שפיכות דמים, העריות ועבודה זרה, כולם מתאמים. אז מה רע? הקדוש ברוך הוא לא שכם בתוך התאומה. כאילו, אז אומנם יש גמרות, השכינה איתם בתוך תאומתם, אבל בסיסית, באמת, השכינה לא, מאיפה מסוים, אם המציאות היא מציאות של גמל חמורות, בעצם העבירות מחכות לקדוש ברוך הוא. העבירות מתאמות את הארץ, מתאמות את המציאות, במציאות... המציאות של תומה ורשע ופשע, אז הוא לא שוחד. זאת אומרת, בעצם המיני, או ההסבר לחורבן. לעומת זאת, בסד חינם, הבעיה לא זה תומה, הבעיה אחרת. הבעיה היא שקדוש ברוך הוא משל שחיתו ישראל. זאת אומרת, משל שחיתו עם ישראל כעם. הוא לא משל שחיתו יחידי. יחידים צדיקים לא מקבלים את ישראל, הם לא נגלים, הם לא במקדש, הם מקבלים דברים אחרים, הם מקבלים השגחה פרטית, אולי בזמן פיתוסו מסוימות נבואה, הם מקבלים מקום שקבות בגן עדן ויושבים בבית התאם בראשם ונמזים השכינה, הם מקבלים מגע קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל הם לא מקבלים את ארץ ישראל, כי ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל כעם, היא לא ניתנה ליחידים. וכנ"ל גם המקדש, מקדש ניתן לציבור כציבור. ואז בא בגרסת חינם היא שזה מפורר את העם לקבוצות קבוצות. זאת אומרת, במקום להגיד שיש פה עם שמורכב, ברור שיש קבוצות ושבטים, שם מורכב איזה תלכיד מסוים והוא מלוכד כעם, אז הקדוש ברוך הוא מוכן לגאול אותם, מוכן. לעומת זאת, אם אתה מתחלק כקבוצות קבוצות, גם אתה בקבוצה של הצדיקים, או מה זה אחרת, גם הקבוצה הכי צדיקה, שכל חבריהם מתנת הקודש, וכולם אומרת, מייחדים, משמור פעמיים באהבה, אומרת, ועושים מצוות, נעשים טובים בהכל, ועוסקים בתורה ומצוות קבוצת חסדים. אבל ברגע שהם קבוצה, והם לא חלק מן העם, ואין בעצם עם, כי העם מחולק כמו לכיתות, כיתות, כיתות, אז לא יהיה מקדש ולא ארץ ישראל, כי הם ייתנו לעם. זאת אומרת, הם השגים או הבטחות לאומיות, לא אישיות. אז לכן אי אפשר לנחול בתור עם ככה. אז עשיית חינם לא בכך היא חמורה בצורה העבירה שבה, אבל משמעותה לירושת הארץ להחזקתנו פה, בואו נאמר זאת ככה, אם נדבר במונחים יותר מודרניים, כל עם ישראל באמת הגיע פה במשך שנות הגלות, במשך מאות שנות גלות תפתפו לפה יחידים, אז הם חיים בתור יחידים, זה הישג מאוד יפה, ארץ ישראל קדושה, אז אתה חי בצל השכינה. אם הרמב"ן בא, ביד הלוי הגיע, או כל מיני עולים שטפטפו לפה, הם פשוט תמיד איתם משהו יחידי. אז זה לא ניתן לדבר, דבר סוג הזה, זה לא גאולה. זה יחידים שבאים באמת לגור. עכשיו, יש ראשונים שחושבים, שדבר הזה יש כמה השלכות על מצוות יישוב הארץ. כשתוספות מצוות כתובות, שבזמן הזה אין מצוות יישוב הארץ נוהג, אני חושבת, זה נושא לשיעור הלכתי, שמה שאומרים בסיס העניין הוא בזמן הזה הכוונה כשאין ישות לאומית. כשבן חיים כהן כותב שאין מצווה לעלות ארצה בזמן הזה בגלל סכנת הדרכים וקושי לשמור מצוות גדולות בארץ, אז הכל בונה התשתית שאין ישות לאומית. אז מה שיש זה רק מצוות יחיד. מצוות היחיד הוא מוכן לפתור בגלל סכנת דרכים. אבל כאשר יש מצוות ציבור, כשיש רשות לאומית, אז ודאי יש מצוות יישוב הארץ. מי שיסתכל יסתכלו מדוקדקת ברמב"ן, כשנובע מצוות יישוב הארץ. אז זה הולך ככה, שהצטווינו לרשת את הארץ, ולכן על האומה הזו, לזוותן מן האומות, או לשממה, ואז הוא מנמק ומסביר שיש מצווה עם ישראל לכבוש את ארץ ישראל וכו' וכו' וכו'. ואחרי איזשהו שתי שליש מכל הקטע, ואז הוא מוסיף כזה כן משפט. ואומר אני, כי המצווה שפיק בחכמים, לשבת את ישראל, שלושה במצווה הזאת. זאת אומרת, מה קורה שם? עד את הנקודה, פשיט עלו, שיש מצווה. כי עד את הנקודה הוא דיבר על הציבור. זה ברור שמצווה שהציבור יירש את הארץ. עכשיו הוא מתלבט, האם יש מצווה ליחיד לגור בארץ, גם אי אפשר לכבוש אותה. ואז הוא אומר, וזה החידוש הגדול שלו. החץ הראשון שיש לו די פשוט. החידוש הגדול שלו זה שיש מצוות יחיד לגור בארץ. הוא אומר אני כמצווה שפיק בחכמים והיא דירת ארץ ישראל, גם זה במצווה זו. ואז הוא מחדש, יש גם חובת או קיום יחיד בתור יחיד. אז יש גם מצד יישוב הארץ הפכה בין יחיד לציבור, ויש גם כמובן מצד ההשגחה הבחנה הזאת. וכשאתה עושה שנאת חינם ואתה כבר לא מפסיק את הקיום הלאומי שלך, כמובן, תראו באיזה רמה נמצאים, אבל כשנמצאים ברמה שאי אפשר לאכול ביחד, שאחרי זה מעט יסופים אחד לשני את האוצרות, ובאיזה יש התפוררות לרסיסים, ואז לא ניתן לקיים את המציאות הזאת, ולכן לא שזה עונש, זו מציאות שאין מקדש ואין גאולה במציאות שאינה. זו הצעה אחת. הצעה שנייה, תשמע, זה לא קשור לנקרא לזה חומת העבירה כשעצמה. זה קשור להשלכות הרכב. פה יוצא מהמשפט יותר כללי. כשדומים לגבי עבירות, חטאים, את... למשל, מה ביום המדברת, חטאתי, הביתי, פשעתי. זה כמו אומרת שם... ודעת כל גם בני ישראל, כל בישם, כל חטאותם, וכן וכולי. פשעים אלו המרדים. חיים המלך מאף פשע בי. חטאתם אלו השגגות. ומחש ולעס דעות על המרדים, וחזור מדעות על השגגות. אוקיי, וכולי. יש עכשיו קטגוריות שזדונות, מרדים ושגגות. עכשיו פה נתייחס שמשנה אחת המשפט, פשעים אלו המרדים. כשאתה אומר עבירות, אני צריך לעשות שתי הבחנות. או צריך לבחור אותם שתי קריטריונים. יש קריטריון אחד, שזה חומרת המעשה. בדיקה זה, זו בדיקה יותר הלכתית פורמלית. מה חום העבירה, אם זה חייבי לוי, אם זה חייבי קריטות, אם זה... דווקא מילה, קורבן, נמלכות, עשה דוחה לא תעשה מת, אז עשה דוחה לא תעשה ולא דוחה עשה, ולא דוחה לא תעשה שבקרת, ועוד כהנה וכהנה... מרת, ניתן לומר מרת, מאפיינים, שמאפיינים מצוות ועבירות. אז יש אגב יהוד וליעבר, יש גימן חמורות, ויש יש כל מיני קריטריונים, התשובה מחפרת, המעשה על עבירה כזאת, עבירה אחרת, וכן הלאה, וכן הלאה. חוץ מזה, יש גם דבר נוסף. וזה לא חומר המעשה, כאילו איזה עונש קבוע לזה בחוק, ואיזה סעיף עוברים. אלא המשמעות הרוחנית, או בעיקר המשמעות הרוחנית, שחית, המערכת יחסים מן הקדוש ברוך הוא לבין החוטא. באמת, הפסוק מדבר, אבל אתם מבדילים ביני וביניכם, שהחטא יכול ליצור מחיצה. שהמחיצה הזאת היא לא בכך פונקציה של חום העבירה. כי למשל, אדם, תינוק שנשבע מחלל שבת, זה בכלל פורמלית, אולי זה יותר חמור, יש אדם שגדל בבית יהודי טוב מאוד, שכחו אותו על דיני התורה והמצוות, והוא הוא לא מחלל שבת, הוא במקום זה, יודע מה, הוא אוכל בלי נטיית ידיים, או משהו כזה. מבחינה ערכית, זה ספק גדול אם הוא באמת יותר קל. כי התינוק שנשבע לא יודע משום דבר, והוא לא זכה לגדול בעבירה של מצוות, מה זאת? אחד שבגיל שלוש מחנכים אותו ליטול ידיים, אז בואו שתיאת ידיים היא בסך הכל מצד רבנן, ואולי לא מצווה, אולי רק מתיר. אבל מה זאת אומרת? מגיל גן, ופחות מגן אפילו, מחנכים אותו ליטול ידיים, ומטפטפים, כן, תלתי משמע, את הנושא הזה כל הזמן. אז אחר מכן, אז הוא הולך לצלב, הוא לא נוטל ידיים, זה בחינה רוחנית, חמור הרבה יותר, משהו אחד שכמו בעבודה חמורה יותר הוא בא במצב אחר. או אני יודע מה, ניקח אדם שבמצוקה אישית מאוד קשה, שהוא עובר עבירה, הוא רק מזיד. לא מתוך איזו מצוקה מאוד קשה, שרת רגשות, מצוקה כלכלית, אישית, לא יודע מה קשה. למעט אחד שעובר עבירה קלה, תוך שבת הנפש, תוך איזו אדישות, וכן הלאה וכן, או ניקח דוגמה הלכתית. יש דיון באחרונים לגבי מומה לחלל יום הכיפורים. יש בית הלוי תשובה על זה. מומה לחלל שבת, מומה לכל התורה כולה. מה עם מומה לחלל יום הכיפורים? אז אם מדברים מצד חומר העבירה, שבת יותר חמור מיום כיפור. אז אני לא יכול להקיש משבת ליום כיפור. אם מדברים מצד מה המשמעות ה... הדתית, רוחנית לאדם, אז ברור לגמרי שיום הכיפורים נתפס בעיני הרבה מאוד אנשים כחמור יותר משבת. זאת אומרת, אדם שיחלל יום הכיפורים זה דרגת רישות הרבה יותר גבוהה מבחינת ההשלכות הרוחניות משל יום שבת, למרות שמבחינה פורמלית מצב הפוך. כאן אני סיפרתי פה כל כך פעמים כשאתי באוניברסיטה בזמן יום אחד שמעתי שתי בנות מדברות בספרייה, בוא נטייל ביום חמישי, אז... רק שנייה אחת, יום חמישי זה תשעה באב. בסדר, אז בוא נטייל כל זה בשבת. עכשיו, מבחינה הלכתית, זה כמובן מגוחך. מבחינה רוחנית אפשר להבין את מה שעובר להם בראש. וכן הנביאים לפעמים ינבאו תעשו תשובה כי עבירות הן חמורות, לרוב אבל הם ינבאו הדברים אחרים, הם ינבאו תתקנו את המשמעות של המעשים. כשאישה אומר יעזוב השם דרכו וישב במחשבותיו וישב השם ירחמם וכן יקבל לסלוח, מה שבטח חשובה לו שם זה לא החום העבירה, זה ריחק אותו מהקדוש ברוך הוא, אומרת, וישב על השם וירחמם והוא יחזור ויתקרב לקדוש ברוך הוא. וכן באותו נבואה הוא לא אחר כך מתמקד אחרי זה בעבירות, אלא הוא מתמקד בבני הניחם נביא מהשם. זאת אומרת, הוא בעצם מחפש איך מקרבים רחוקים, שאנשים ירגישו קרוב לקדוש ברוך הוא. בין אם זה בעת תשובה, בין אם זה כאילו שאולי בעצמות האישיות עלולים לחשוב בטעות שהם לא קרובים וכדומה. אז לכן תמיד צריך לבדוק את המשמעות הערכית, ולא רק את המשמעות ההלכתית הפורמלית של העבירה. לפעמים זה יוצא גם בעיות, כי לפעמים בפני הפוסק מביאים שאלה שמבחינה פורמלית כאמור יש הכרעה אחת, מבחינה השלכות הרוחניות תיתכן הכרעה אחרת לחלוטין, וצריך לפעמים באמת לנווט. טוב, אני אקח דוגמה, הפסק המפורסם של שם הזמן לא יובך לגבי לכבד חילונים באוכל שאתה יודע שהם לא יברכו, הוא בעצם תיעדב שם את השיקול הערכי רוחני על פני השיקול הפורמלי ההלכתי. ואם אני אדבר על זה בגדול, אז הוא בעצם אמר, אני מעדיף שהשם יישארו קרובים ולא יהיו נזופים וכעוסים וכועסים על החבל הקדוש ברוך הוא, אני מעדיף את זה ואני אסתדר עם הבעיה הפורמלית מאשר לבוא, מה שאגיד, יקוב הדין תהר הפורמלי ובינתיים אני ארחיק אותה. עכשיו, זאת לא דומה יחידה בפוסקים כמובן, צריכה פוסק עם כתפיים ושיקול דעת, אבל זאת דוגמה טובה בדיוק נקרא לזה באמת לנקפיליות הזאת. עכשיו, אין לנו את כל זה, גם שנאת חינם הוא בחלק נופק דרך לקטגוריה הזאת. זה משנה כרגע, אם שנאת חינם יותר חמור פה, באמת, יכול חלב, אולי יותר חמור, לא אולי, זה יותר חמור משנאת חינם מבחינה פורמלית. חלב זה איסור כרת, שנאת חינם זה לאו. זה אפילו לאו שאין בו מעשה. אבל מבחינת השחיתות המוסרית, אז ברור ששנאת חינם הרבה יותר חמור. זה יותר חמור בגלל שזה לרוב, זה מבטא עליונות, זה מבטא אדם שלא יודע להכיר בערכו של הזולת, זה מבטא אדם שרואה את עצמו ואפסו עוד כמוקד העולם. ומה זה בעצם שנאת חינם? אני שונא לך בלי סיבה, אז למה אני בכל זאת שונא אותך? כי אתה לא אני, אתה חוץ למה, אתה בתחרות איתי, אתה, כי הקיום שלך מרגיז אותי או מה שלא יהיה, או שיש סיבה שהמחירות עוד פעמים במינימום זה מעיד עמידת הדין מתוחה כנגד כל העולם, כלומר מקסימום זה בית הגרור מזה. עכשיו אדם כן, יש עיקרון שאני חסד לזה הרבה פעמים במסגרת הזאת ובאחירות, קדוש ברוך הוא מקבל אנשים שהם ותרנים. אם אדם מוותר לסביבתו לזולתו, אז קדוש ברוך הוא מכיר בו, מפרגן לו. ציטטתי פה פעם הפעם את הגמרא בראש השנה, נושא עוון ועובר על פשע, ומי נושא עוון? למי שעובר על פשע. אם אתה מוחק כלפי החבר, אז גם איתך ינהגו באותו פרגון. אבל אני בא ואומר שהעולם צריך להתקיים מידת הדין, ושאתה לא מבטל אף אחד, ואתה מקפיד עם השכנים ועם הסביבה כחוט השערה, ואתה בא ואומר הסטנדרט שמצופה מכולם הוא כזה, אז גם איתך ככה. אז שנאת חינם בעצם מפוררת את התשתית שקדוש ברוך הוא יסלח ויוותר, כי על כל כמור זה בעצם שם אותך במרכז העולם, אתה לא במרכז העולם. שני, זה בא ואומר ששנאה וכעס ונזיפה הן הנהגות ראויות. אז אם ככה, מה יהיה? אז אם כמו שאתה אומר עושה עוון ועובר על פשע, אז טוב, אם אתה אומר תפוך, שאתה קוצה וזועם וכולי, אז גם איתך מתי הגו או עלולים לנהוג באותה מידה. וחיצת חינם זה לא חומה עבירה, אבל זה משמיט את התשתית, גם כמו שאתי קודם, התשתית של עם כאומה, אבל גם התשתית האישית. אדם שהוא נגוע בשנאת חינם, אז הוא בעצם נמצא בעמידה שהוא אדם במרכז, לא הקדוש ברוך הוא, שהוא במרכז לא האחר וכו' וכו' וכו'. ואז זה משמיד, אז לכן זה חמור כשפיכות דמים וכן הלאה, כי זה בעצם הופך אותך, מבחינת משמעותו הערכית, הוא לא רחוק משפיכות דמים. למרות שמבחינת חומה עבירה מדובר בסקלות אחרות וגם... תציב פה, זה כזה שחיפש בשבוע שאנחנו מצאתי, זה בדברים פרק ד' פסוק פסוק י' ד' הוא לוקח זה כיוון טיפה שונה. הוא לדעת שכמו שבחורבן בית ראשון שהיה קרוב בשביל עבודת כוכבים כבר פרשת ניצבים וביום הדפתת היו ראשי המחתים גדולי תורה, פשוט זה היה איזשהו רגש דתי שהיה מעוות, ובאמת הרגש דתי עמוק, הרגש דתי עמוק שכובן לא נכון. כן, חובן בית שני שגדי שנאת חינם, עיקרו היה אהבת ממון יותר מדי, כי תאבד עושה את השם מנחות, ומזה גם משפחות דמים בהתר, כמו שבאנו בספר במדבר. וגם קריאת המחתים הרבים, תלמידי חכמים גדולי תורה, והוא מטעמים שכתבנו בסוכה שם איתה, וזה אהבת הבצע בבית שני, ודאי הוא מרקד בינינו. טוב, אני לא יודע מה בדיוק הכוונה במשפט האחרון, אבל הוא בעצם דבר שנאת חינם שזה מביא די אהבת בצע. ו עכשיו אני לא ברור לי בדיוק, אני חושב הנקודה היא מה שאמרנו לפני רגע, שנאת חינם מעידה שאתה לא מחשיב את האחר, אתה לא סופר את האחר, אתה לא סופר אותו. אז מתחיל מזה שאתה סתם לא מסמפת אותו, וזה נגמר בזה. אם אתה לא מסמפת אותו, אז מה פתאום שיהיה לו כסף? אני אקח את הכסף, כי אני שווה והוא לא שווה, אני במרכז, אז למה שלא יהיה ולי לא יהיה? אז ממילא אתה כבר לוקח לעצמך. זה כן הדינמיקה שהוא מדבר עליה. טוב, זה פה לגבי זה מה שמעתי קודם לגבי הוותרנות והפרגון. זה בשום מקום מה שכבר עמד בשבת בניסוח אחר, וחווה ירושלים, שמידו לפעמים הדין תורה. ושמעו, נגעו מידת הדין ולא היו מוכנים להיות ותרנים. אז זה בעצם אותה נקודה. טוב, עכשיו נעבור הלאה. אז הייתי ברקם, צעת אשכחי דו יתיב. אמר לי, מכי הוא גבר בת דו ודו גברה. מי בית אחר? קום פוק. אמר לי, הוא ותאי שב כאן, ואיך אדם מה דאכילנה ושתינה. אמר לי, לא. ואיך אדם דמי פגל לסודתך, אמר לי, לא. אמר לי, אם נכת מקוי לסודתך, אמר לי, לא. נחת ביד ואוקמי ואפקי. אוקיי. אז א', זה כבר נמי מעל בשבוע שעבר, סעודה אמורה להיות דבר שקרבה ו... מתקבוד באמת, ולא שיוצר את הקרבה, ופה ההפך, הסעודה היא גם מפלג, כי זכרו בזה שבקעת המזון אנחנו אחד מברכי כולם. זכרו להיות איזושהי סעודה משותפת, והזימון בעצם קיום משותף של ברכה, וכאן כבר נצא הפוך. עכשיו, מה קורה פה לסיפור הזה של הדיאלוג הזה. אז פה אני חוזר לשעת המערה, למה, מה רצו מקמצא ולא... פה קמצא, אחד זורק אותו. מה רוצים, מה הוא השם? אז כמה, הוא סך הכל הנסכן שחוטף. אז כמה, הייתי רוצה להציג את, להציע את ההצעה הבאה. באיזשהו מקום, יש פה שני אנשים. אחד אומר, אני שונא אותך, תעוף מפה. אנשים, אתה יודע מה? אני אשלם לך. עכשיו, כמובן, זה שמה שאני שונא אותך, אז יש לו בעיה חמורה של שנאת חינם, ומבינתי חבר ברבים, ואני מזכיר את מה שהסכם שום שבר, לפי תוספות זה כבר יעבור, מבינתי חבר ברבים. אבל יש גם בעיה בשני. הבעיה היא בשני, שבזו חושבת, הראשון, אפשר לדבר אחד לזכותו, שאמוציות אצלו הן אמוציות. זאת אומרת, הוא שונא באמת. השנאה הזאת מונעת על ידי שהוא עמדה מסוימת. ופה אומרת, בכל זאת, הוא חי את החיים כאדם ששותף לזרם החיים. יש תוספות מעניין לבמות, תוספות אומרים שם שגדולה שנאת השונאות מאהבת האוהבות. ששנאה היא... רגש יותר חזק מאהבה, מי שאתה שונא אותו, אתה שונא אותו יותר חזק, מי שאתה אוהב אותו. טוב, זה, כל אחד יחליט בבוא היום עד כמה זה, כמה זה נכון או לא אומרת, אבל, בוא נאמר ככה, אומרת, אם מדברים, לא דווקא בני זוג, אם מדברים היחסים בתוך משפחות, אחים, אחיות, ודודים, זה הרבה פעמים נכון מאוד, ותקחו איתו, ותקחו כל סכסוכי הירושה, פרו שהשנאה שם, המוצא בחזקה ביותר מהאהבה. עכשיו, הראשון הוא... עכשיו, יש השנאה, דבר אחד, שניתן לומר בזכותה. היא מראה אדם שמעורב נפשית ומעורב עמוק בתוך שצף החיים. זאת אומרת, הוא לוקח את החיים ברצינות. זאת אומרת, הוא לא אומר שהכל לא מעניין אותי והכל לא שווה. זה באמת, הוא קוצף כי הוא באמת מרגיש מעורב בחיים. מה בא השני? הוא אומר... כל בעיה, הכסף יענה את הכל. הוא בעצם עושה מסחור של החיים. זאת אומרת, הוא בא ואומר, אני שונא אותך. אז מה הפתרון? בסדר, יש לך מחיר. זאת אומרת, אני אצליח למצוא מחיר שיקנה אותך. הוא בעצם לא מבין מה זה משמעות שאדם חי ברמה קיומית. כל דבר זה בעצם מסחרי, מסחרי, מסחרי. הוא בעצם מזנה את החיים, כי כל דבר הייתה לעשות רדוקציה לכסף. אז אני יודע מה, אז כמו כל מיני פעמים בשיטה המשפטית האמריקאית, שאני יודע מה, הוסיף לך את החיים, אני לא משנה, אתה עיקר תתבע $5 מיליון, כי יש לך עגמת נפש או משהו כזה, ותיתן מחיר לכל תופעה. אז גם כאן, מה הפתרון שלו? אומרת, אני אשלם על האוכל שלי. אז הוא מסמן, מה הבעיה? אני אציג כרטיס אשראי, אני אשלם על האוכל גם שחצי מהציבור. אז כשהוא מסרב, הוא לא קולט שהבעיה היא מהותית. הוא חושב שההצעה היא לא מספיק גבוהה. אבל בסדר, אני אתן הצעה יותר גבוהה. הוא לא מצליח לקלוט, הוא לא מצליח לקלוט שהראשון באמת כעוס ושונא, ושכסף לא משחק אצלו. שהראשון באמת חי את החיים, באמת שהוא פוגש את החיים וחי אותם. והשני כאמור, אני חושב שכל דבר אומרת, אפשר קצת עם צ'ק יותר שמן ויותר גדול, לפתור כל בעיה. עכשיו, למה הוא לא קולט שהאנשים שלו יקנות את זה? כי כך הוא חי את חייו. ולכן יש פה איזשהו, בעצם יש פה, אני רוצה, בסיפור הזה שתי בעיות שונות. יש בן אדם אחד שאומרים חי בעוצמה וחי ברגש, אבל הרגש שלו היא שנאה לזולת. השני, הוא בעצם לא מכיר מה זה שנאה אמיתית. אפשר לומר שהוא בעצם לא שונא עד הסוף. הוא אומר, אלא הבעיה אחרת, הבעיה, זה בגלל הבעיה שלו. אפשר לראות מסוף הסיפור, כי הוא הלך ולשינה, כן היה לו רגש של כעס. יש כעס, אבל... קודם כל השפילו אותו. זה בכל זאת אולי עוררו אותו וגם שם אני לא בטוח שהתגובה, זאת אומרת, התגובה זה כבר, זה בעצם לפנות, לפנות החוצה ולהרוס את הכל. טוב, אני מקבל את זה שבסוף הוא כן שמתחבר לאחים. כן, אתה אומר.
כאילו התפיסה הזאת של ברקן זה לא חושב על הרגיעה מאיזשהו מקום, כאילו מה זה בושת? בושת זה תפיסה כמה היית מוכן להתבייש וכמה היית מוכן עכשיו בשביל שתתבייש ככה, כאילו זה חושב לדבר, הגישה הזאת כאילו מגיעה מאיזשהו מקום, כאילו אמר לו הוא יסיים את הדבר הזה למעשה, מי בושת? אני מוכן לשלם ככה לזה, חבל שלא תראה שאני
בוקר
הגישה הזאת הגיעה מתוך חזל נראה לי, לא
זה לא הגיע משום מקום. השאלה באה ממקום טוב. אני חושב שיש מה להשיב. זה קצת יחייב, נגיד, גלישה עמוקה יותר לחווה. בוא נאמר כך, באמת. א', גם שם יש בעייתיות מסוימת. בחזל הבעייתיות היא, נגיד, בחווה פחות אפילו, אונס ופטר, אני חושב שם, יש אפילו יותר בעייתית. מצד שני, באמת, השאלה מאיזה כיוון אתה בא גם שם. הרבה פעמים אתה יכול לשמוע טענות שהתורה כשהתורה בעצם עונס ומפתמת היא לא רק בחומה רבה, אני חושב הפוך, אני חושב שהתורה חושבת שכסף לפתור את הבעיה שם, אז לכן במקום 50 כסף לתת 1,000 כסף גם לפתור את הבעיה, אז לכן מראש עושים איזשהו סכום סמלי ורוצים לבטא שהוא אמירה סמלית, אבל לא, באמת לא חושבים שבאמת ניתן לתרגם את זה לאיזשהו אמירה משפטית בכלל. אני חושב, אני אמרתי בצורה אחרת, שאין דמיין בין חורים. זה א', אבל גם שם, מצד שני, אפשר, הטוען יכול לטעון שהבעיה היא מעצם עובדה שהאונס משלם משהו ולא מקבל מלכות או משהו אחר. אני חושב שהוא גם כך, שקודם כל צריך לבחון שם האם זה מדובר בכנס, או פיצוי, שם זה כנס או ממון, אם זה כנס, אם זה כפר, כנס, אבל באמת, הכסף שם, אני חושב, או אני רוצה להניח, שהוא משחק איזשהו תפקיד לא כלכלי, הוא משחק תפקיד כזה משפטי פורמלי, ופה, עכשיו, הוא משחק תפקיד כי מראש הוא נקבע כך. אני חושב שכזה באינטראציה פה בין אנשים, שהוא גם לא אומר לו, זה לא שאחר מעשה בוא נחייב אותו באיזה עונש, כנס או פיצוי, אלא בשעת מעשה הוא בעצם מנסה למנוע את ה... הוא מתוכל שכנגד הכעס הוא יכול להעמיד את הכסף. זה נראה לי בעייתי. שתואר משהו אחר, אתה אומר, אם אתה כעסת, אתה אחרי זה תיתן פיצוי במה סמלית, תשלם כנס, אבל זה על ידי הכועס, לא על ידי... זה שכן, זה מזכיר, לי זה מזכיר קצת, אם נדבר במחשבה של שבוע, כי זה פחות חמור, את לוט. כאילו בין אליו, אתה הוציא את האנשים החוצה, אז הוא אומר, הנה אני לי שתי בנות, או שלא ידעו איש, הוא הוציא ענת הן, והוא בעצם מוכן לזרוק את הבנות שלו לכלבים, בשביל להגן שם על הכבוד שלו. וזה אותו רעיון, זה כאילו, הוא בעצם מוכן, לוותר על בנותיו ויפגוע בהן. אז גם פה יש שם, זאת הזניה בצורה אחרת, אבל היא... אבל אני מסכים שיש שם איזו נקודה לא פשוטה בקורת המסוגל. אני חושב שזה אבל כאמור מאוד שונה אם אתה מטיל עונש על המבצע, לעומת אם אתה מנסה כאילו פה לקנות אותו. אבל ההערה היא בהחלט במקום.
פשוט לפי מה שמענו שבוע שעבר, לאו דווקא צריכים להגיד שבקמת הפעל רק מתוך שנאה או כעס, יכול להיות שהוא פשוט היה בצד שרצה להילחם נגד רומים והחליט שנמאס לו מן הצד שרוצה להשלים איתם ולקח את העניין לידיים שלו והכריח אותם להילחם נגד רומים.
אוקיי, בסדר, זה עכשיו, המרשה פה אגב טוען שהוא, כן, פה שראיתי, עכשיו פה עוד נקודה אחרונה בהקשר הזה, כאילו כמה פעמים שהיה כבר קצרנו פה כבר מה אחד מאלה מאשים אותו, למה מאשים את השני? זה פה גם אישור שהיה נוספת וזה קשור פה קצת לנקודה הזאת. הוא הגיע, הוא הזמין אותו לסעודה, הוא ראה שזו סעודה לא נכונה, הוא היה אמור גם להבין מראש אולי יקבע הזמנה פתאום יריבו תמחר בוקר, אני יודע מה מישהו מהשמאל יקבל הזמנה חלקת הבית ביצר ומישהו מהימין יקבל איזושהי הזמנה, אני יודע מה, לחתוך את הסרט באיזשהו מרת, ברמלה מרת, אז הוא יכול לשאול את עצמו, אולי ההזמנה הגיעה פה בטעות, אולי החליטו פה בין כהן אחד לכהן שני, ולמה בכל זאת הגיע? המרשה טוען שהוא הגיע מתוך רצון השנים, שהוא הבין שבאמת הזמין מרת, הוא חשב שזה, יש פה איזה ניסיון להשלים, והוא באמת בא מתוך רצון להשלים, ואז הוא חטף את המקרחת של צוננים, ואז אם ככה כמובן בעצם כל האשמה על צד אחד. עכשיו גם עכשיו הפוך, שהוא שמח מאוד ההזדמנות לבוא ולעורר פרובוקציה, אומרת, כאילו היצע השני. קשה לדעת, לא אומרת, כתוב שהוא הגיע, לא כתוב מדוע הגיע. בכל מקום, בעיניי מרת, יש פה איזה ניסיון, בכל זאת אומרת, לקנות בכסף, כאילו הכסף יענה את הכל. ולכן יש פה גם בעייתיות גם בנקודה הזאת. טוב, נעצמת, מה שישר פה עושה עכשיו זה לעסוק בתגובה, הוא בעצם בעמדת רבנן, שזה שכר מפקולוס פה, וגם כבר הגמר בהתחלה שאדם מפחד תמיד. טוב, זה בעצם נעשה בשבוע הבא, מרת, ונתקדם שם לכיוון בית חכמים והלאה.